אנחנו ברובת תלמידים, פרק שני, ראשית הסתגלות התלמיד, ראינו שבוע שעבר, החשיבות של הסתגלות, חשיבות לעזור לילד להתמודד עם מצבים חדשים, הנטייה של הדור שלנו לברוח ממצבים חדשים, את דאגתך עמך אנו דואגים, ואת מסעך הגדול ממך עמך אנו למסע, דיברנו על איך כל מיני טכניקות לתת לילד באמת את התחושה שאנחנו שותפים איתו, בקושי. דיברנו על זה שאנחנו נותנים לילד לגיטימציה לפחדים שלו. אנחנו גם דואגים איתך, אנחנו גם עברנו דברים כאלה, ובאמת זה קשה, וכל הכבוד לך, אתה תעמוד בזה. וזה תכלית דברינו בקונטרס זה. ואם אך תשמע ותרצה, אישיות גדולה תעלה ממך. מעיינות תורתך יפוצו ואורך ימין ושמאל יפרוץ, השלושי ארתה, אתה ואבותיך. ופה אנחנו אומרים לו, תשמע, זה יהיה שווה. וזה אחד מהמסרים החשובים להעביר לילד, דברים טובים דורשים מאמץ, ואתה מסוגל ואתה תתאמץ. אנחנו נוסעים כל שבוע לכוכב יעקב ומכוכב יעקב. עכשיו, רוב הציוד באמת עוזרים לנו, מביאים לפה. אבל תמיד יש את הדברים, הדפי קשר של הילדים שרק מגיעים ביום שישי, החלות שאתה קונה ביום שישי. תמיד יש מזוודה שלמה פלוס תיק פלוס שקית שצריך לבוא איתן. פקבוק מים לדרך וכל מיני דברים הכי מעניינים. אז תמיד יש דיון מי יסחוב את זה. אז אחד מהילדים, אין לי כוח, זה כבד לי. תשובה, נכון, זה כבד לך, ואתה יכול, ואתה תסחב. או את תסחבי. זאת אומרת, זה לא אותו ילד קבוע. זאת אומרת, מצד אחד אתה צודק, זה כבד. מצד שני אתה צודק, זה לא נעים. היה הרבה יותר נעים ללכת לתחנה המרכזית בלי לסחוב משהו ביד. אבל אתה תעשה את זה, כי אתה חלק ממשפחה וכולם עוזרים. אבא, אני עייף בסוף הסעודה. לא רוצה לעזור. לא, אתה כן תעזור. גם אני עייף. כולנו עייפים. כולנו נפנה וכולנו נלך לנוח. אני לא שולל את מה שהוא אומר שקשה. ובדברים יותר גדולים זה עוד יותר משמעותי. הילד גם רואה, אני כן, גם לי זה קשה. גם אני אעשה את זה. בסדר? מתוך זה הילד גם נפתח לזה שמתמודדים עם דברים קשים. ושלא כל דבר פותרים בין לילה. הולכים לבית ספר חדש, אני מפחד. אתה צודק, באמת זה מפחיד. מי יהיה ומה יהיה ואיך יהיה ותסתדר. גם אני עברתי את זה. לגיטימציה עם הכוח להתמודד. זה מה שאני צריך לתת לו. אל תעצב בחור ישראל, ואל ייפול ליבך בקרבך מן אחריותך הגדולה. עכשיו דרך אגב, אני ציירתי את הכל בצורה מאוד גברית. זאת אומרת, הצורה הנשית זה שצריך הרבה יותר לדבר על זה. ישנו צרכים שונים, וזה אולי יעשו עם האמא שלהם, אבל גם עם האבא, בסדר? אני רק מדגיש שכל המבנה של השיחה היה מאוד גברי. ואל ייפול ליבך בקרבך מן חיותך הגדולה, כי העצבות מידה רעה היא ומקלקלת את המוח והלב, אף מביאה לידי התרשלות. רק עשה זאת איפה, התגבר בבוקר, לקום ממיטתך, וחשוב את תמצית דברינו עד כה אליך, מן החיות הגדולה אשר עליך, ותדאג, אבל רק דאגה ולא עצבות. דאגה, הכוונה היא נשיאת אחריות.
הרב, סליחה, אני חוזר רק קצת אחורה. ציפיות מבן, מבת, כאילו, אותם ציפיות? יש הבדלים?
לי נראה שזה לא אותם ציפיות. זאת אומרת, אני חושב, זה אחד מהבקשות שלא עמדתי בהם השנה הזו. ביקשו ממני, כשקיבלתי את התפקיד, להעביר שיעור לחינוך לבנות, ואני סבור שגם לי יש מה ללמוד בזה, ובגלל זה אני ניסיתי להביא מומחים. ביליתי כחודשיים ברדיפה אחרי מחנכים שיבואו לפה לדבר על חינוך בנות, ולא הצלחתי. זאת אומרת, דיברתי עם הרבה מחנכים, וביקשתי שיבואו ויסבירו, כי זו הייתה בקשה של אחד מחברי הקהילה, איך להגדיר את ההבדלי חינוך בין בן לבת, ולמרות שביקשתי מהרבה מחנכים, לא מצאתי אחד שהיה מוכן לעשות את זה. זאת אומרת, אז אני הרגשתי שמאחר ואני לא, אף פעם לא הייתי מחנך לבנות, אז הניסיון שלי זה עם הבנות שלי. אני לא רוצה לתת את זה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים בשיעור זה מתוך הניסיון שיש לי עם בנים, ואני רציתי מישהו שיש לו ניסיון עם בנות, אז אני לא רציתי להיות זה שמעביר את השיעור הזה. אבל כל מי שביקשתי ממנו סרף. אז כנראה לא ביקשתי מהאנשים הנכונים, אבל ביקשתי מהמחנכים שאני מעריך אותם. ועל הנושא הזה הם לא הסכימו להתייחס. איך מחנך אחד אמר לי? זה פרשה שלמה שאתה רוצה שאני אעביר בשיעור אחד, בלי להכיר את הציבור, אני לא יודע שאני יכול לעשות כזו עבודה. זאת אומרת, אני לא מאמין שאני אעשה עבודה מספיק טובה, שזה מוצדק שאני אבוא להעביר שיעור כזה. ממש הם הרגישו שאין להם משנה סדורה להעביר את הנושא הזה. השאלה שאתה שואל, אני אומר לך, עוד לפני שבאתי לתפקיד, בא אחד מהקהילה, אחרי בשיעור, בשבת שהייתה פה ניסיון, העברתי שיעור על חינוך. אחר כך בא אליי מישהו ואמר, אתה יכול להעביר שיעור לנושא הזה? הרי למוחרת הייתה הצבעה, היה כולו 24 שעות עד שזה היה סגור, אבל אז הוא ביקש, אמרתי לו, לא אני, אני אשתדל להביא מישהו. בהתחלה פניתי לאנשים, דחו אותי, אמרו לי, זה אלול, מדבר איתנו אחרי ראש השנה ביום כיפור, ולא הצלחתי להביא אף אחד. זאת אומרת, אז אני רק אומר לך, בבחיל וברחימו, אני מתייחס לשאלה שלך כשאני מרגיש שאני לא ראוי, אבל לא מצאתי מישהו אחר, אז אני... עם כל ההסתגיות האלה, מאחר ואני לא רואה מישהו אחר, אז אני אומר לך איך אני רואה את זה במידה מסוימת, למרות שאני לא חושב שזה יקיף את השאלה. לגבר ואישה יש תפקידים שונים בחיים. ואנחנו צריכים להבין שזה לא שאחד יותר מהשני. הרי שרה אמנו הייתה גדולה מעבר מבינו בנבואה, נכון? אז, אבל הדרך לנבואה שלה לא הייתה אותו דרך של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים שונים, אחריות שונות, ומתוך זה אנחנו יכולים לגדול להיות כל אחד גדול בתחום שלו, ואחד יכול להיות גדול מהשני. זאת אומרת, זה שהתפקיד שלה זה לא ללמוד גמרא, זה לא אומר שהתפקיד שלה פחות, אולי זה יותר. כה תאמר לבית יעקב, הם מקבלות את התורה לפני, ותגד לבני ישראל. אז זה לא שאחד יותר מהשני, זה שכל אחד שונה, יש לנו תפקידים שונים. בהתחשבות בשוני בינינו, בהתחשבות בתפקידים השונים שלנו, ובכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים בעצם לגשת לחינוך בצורה אחרת. אני עכשיו אומר, קודם כל, לאן הילד צריך להגיע. שנית, יש שוני בנפש של בן מהנפש של בת. כמו שיש שוני באופן פשוט בין שני ילדים, יש שוני יותר מהותי בין בן לבת. אז אני צריך גם להתחשב בזה כשאני מדבר עם בן ובת. וזה מה שהזכרנו לפני רגע לדוגמה, שבשיח עם בן והשיח עם בת, השיח הוא שונה. בת צריכה סבלנות שבן לא צריך. בת צריכה להביע את עצמה בצורה שבן לא צריך להביע את עצמו. ואני עוזר לבת לפתח דברים שאני לא עוזר לבן. עם הבת שלי אני אדבר איתה על האם הבגד הזה יפה לה בשבת, ואם השיער שלה מספיק מסורק או לא מספיק מסורק. כשעם הבן שלי אני לא אעריך בדיבור, וההפך, אם אני אראה אותו לפני המראה במבלה יותר זמן מאשר נראה לי הגיוני, אז אולי אני אזרוק מילה, את הבת? באמת זה דין של שולחן ערוך, לא אלבש גבר. יוסף, נכון? מססב שערון, נכון? אני אומר אולי, כי לפעמים אם אתה עושה עסק מהדבר, אז אתה יוצר את הבעיה. ואילו אם תיתן לזה לעבור, אז תוך יומיים זה יעבור. אני זוכר שהבן שלי הגיע יום אחד והתחיל להביא מים ולסרק את השיער ולהתעסק לפני המראה. אז שאלתי את אשתי אם היא יודעת מאיפה זה נובע, האם זה דבר שכל הכיתה עושה, אם הוא רץ אצל השכנים, האמא. היא אמרה לי שהיא חושבת שהוא למד את זה מהאחות שלו. אז זרקתי לו מילה אחת פעם אחת, החלטתי אני לא עושה עסק מזה, ותוך יומיים זה כבר נמאס לו. זאת אומרת, אז אתה לא עשית עניין, זה לא נהיה עניין, נכון? אבל אני אומר, אצל בת אני רוצה לפתח את זה. חשוב לי שהיא תבין שהיא בת, והיא כן אמורה להתחשב באיך שהיא נראית יותר מבן, וכן אמור להיות לה חשוב לראות יפה, וזה חלק מבת. זאת אומרת, אני רואה את זה כדרך אגב ליקוי בחינוך של הציבור הדתי-לאומי, שלא מפתחים את זה. זאת אומרת, בציפור החרדי הלכו לקצה השני, זה מפותח בקנה מידה שאני חושב שזה גם לא בסדר. אבל הציבור הדתי-לאומי, אם בחור הולך לפגישה עם בחורה, והיא מגיעה עם תיק ענק על הגב וכולה מיוזעת, תסלחי לי, את אמורה להיות נשית. גם לך יש תפקיד להיות אישה יפה. זאת אומרת, זה לא חיסרון. אלא מה? הצניעות צריכה להיות יחד עם היופי, אבל שניהם צריכים להיות שם. יש אסתטיקה, יש יופי, יש צניעות, וזה הכל משלים. זה לא מגרע אחד מהשני. בציבור הדתי-לאומי, אני לא יודע למה, התפתחה התפיסה הזו שחלק מהצניות זה לא להיות יפה. זה לא צניות, צניות זה להצניע, זה לחסות. אז אני, לדוגמה, אם הבת שלי השר שלה לא מסורה כמו שצריך, אז אני אומר לה בבוקר, את לא חושבת שאת צריכה לסרק? כשאצל הבן שלי אולי אני לא אעשה כל כך עסק מזה. אבל אצל הבת שלי, אני חושב שהיא צריכה להתרגל, שיש לה שר ארוך, השר צריך להיות מסורה, שיוצאת מהבית. אז אנחנו צריכים להבין גם שהנפש שונה וגם שהכיוון הוא שונה. זאת אומרת, לאן אני חותר? אז עם הבת שלי אולי אני רוצה שהיא תחשוב, אבל אני לא כל כך עומד על כל דיוק בכל מילה בתורה. יותר חשוב לי שהיא תבין את העקרונות של התורה, את העקרונות של התפקידים שלה בחיים, ולהיות יהודי טוב, יהודי תורם, ולהקים בית טוב. כשאצל הבן שלי, אני אשאל אותו 1,000 שאלות, כי אני רוצה שכשהוא לומד את הגמרא ואת החומש, שהוא יהיה מחודד. עם הבת שלי יש דברים אחרים שאני רוצה שהיא תהיה חריפה בהם. לא קריטי לי החריפות בלימוד הפרשה, קריטי לי להיות, לא להיות פרייר, וקריטי לי להיות איש חסד, וקריטי לי דברים אחרים לפתח בחינוך שלה. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, א', מה בנפשה, מה הצרכים הנפשיים השונים שלה כבת, ב', לאן אני חותר איתה כבת, זאת אומרת, מה הולך להיות התפקיד שלה, איזה כלים אני צריך לתת לה, להיות אמא טובה, להיות אישה טובה, להיות אחת מעם ישראל עם תפקיד שמיישם את התפקיד שלה, וזה עכשיו יגדיר לי את השוני בחינוך בינה לבין בן. שניהם צריכים אהבה, שניהם צריכים מורה שייתן גבולות, שניהם צריכים מורה ששומע בקולם. זאת אומרת, יש תחומים ששניהם הם הילדים שלי והם צריכים שווה בשווה. אבל יש גם תחומים שהם שונים. התגובה שלי לבת צריכה להיות עם יותר סבלנות. אם היא מפטפטת איתי 10 דקות על אבא ומה, אני צריך להבין שהעשרה קבין ניתנו, והיא צריכה להשתמש בתשעה קבין שלה. יכול להיות שאני אפנה אותה לאמא שלה, יכול להיות שאני אומר לה שאין לי זמן עכשיו. אבל גם יכול להיות שאם יש לי זמן ורק אין לי סבלנות, אז אני צריך לרסן את עצמי, כאבא שלה, לתת לה יותר סבלנות מאשר לבן. יכול להיות. אני אומר, תלוי בגיל, תלוי בסיטואציה. אם אני הולך ללמוד עם הבן ועם הבת שלי, אני רוצה להפיק תורים שונים מהלימוד עם הבן והבת. זאת אומרת, הכלים שאני צריך לתת לא בלימוד או בקריאת תו קשר, הם שונים מהכלים שאני צריך לתת לה. אז זה בהתחשבות. א', אמרנו, בנפש, וב', בתפקיד. אז זה, אנחנו חושבים, לאן אני מנסה לפתח את הבן אדם? אני כהורה רוצה לפתח. בסדר? עכשיו אני צריך ציון מהאבי בנות שפה. אני לא יודע מה... אצלכם במשפחה, אבל אני עומד מול אדם שיש לו ניסיון, ואני כל כך מעריך כשאני רואה את הבנות שלו, אז אני שואל, יש עוד משהו להוסיף? תאמר לי. אני מתייעץ עם מר דולינסקי. אני
לקחת בחשבון אישה שנוסעת לחוץ לארץ, ותשאל אותה מה הרשמים שלה. תשמע, העדות יפרי, היינו בזה וזה 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 וזה. יכולה לספר חצי שעה עד שעלו למטוס, עוד לא הגיע כל החוויה של חוץ לארץ, כבר איזה כיסא קיבלנו במטוס וליד החלון ואיזה סרטים היו על זה ואיזה אוכל הביאו לנו עד שאתה מגיע לסיפור איך היה בחוץ לארץ אתה יכול
עוד לא ישתה.
אז בעניין הסבלנות הרב צודק.
עם בנות גם. זאת אומרת, אני, בגלל שאתה, לך יש ניסיון שאני עוד לא הגעתי אליו. בנות שלך כבר... כן. אז, תראו, יש עוד סוגיות שיש עם בנות שאין עם בנים. זאת אומרת, הסוגיה של צניות, גם עם בן יש סוגיה של צניות, אבל זו סוגיה אחרת. וזו סוגיה בפני עצמה, איך אתה מחנך בנות לצניות. חלק גדול מאוד זה הדוגמה האישית של האמא. חלק מזה זה, כמו שאמרנו, זה לא סתירה ליופי. זה חלק תוספת ליופי. זה תלוי גם באופי של הבית. כמה זה שאלה של ההלכה, של רוח ההלכה, של רוח התורה. יש אמירה שקשה לי איתה, שאומרים לבנות, לבנים יש תורה ולך יש צניות. לא יודע. גם לה יש תורה, גם לה יש תרי"ג מצוות. אני לא חושב שהייתי מציג את זה ככה. אני חושב שבת צריכה להבין כבר מגיל צעיר שהיא צריכה להיות צנועה. עוד דבר שאני חושב חשוב בסוגיה הזו של צניעות, זה כשבת לא צנועה, או ילדה יוצאת מהמקלחת, ילדה בת 7, והיא לא רואה שום בעיה ללכת להתלבש בחדר לעיני כל בית ישראל. אז הורה שאומר לה זה מגיל, לדעתי עשה טעות. אני לא חושב שצריך לומר לה מגיל, למה שהיא תחשוב שהגוף שלה מגיל? צריך לומר לה, זה לא צנוע. היא צריכה לתפוס שיש עניין של צניעות, את צריכה להיות צנועה. אני חושב שזה טעות כשמכניסים לילד של חוסר צניעות זה מגיל. כי אז הילד יגדל ויראה זה דווקא מאוד יפה וזה מאוד מושך את הבנים, אז למה אמרו לי כל הזמן מגיל? הוא בצדק. אז אני חושב שזה גם חלק מהגישה שהציבור הדתי-לאומי טעה. זאת אומרת, אני רואה הורים בציבור הדתי-לאומי מאוד דתיים ועם כוונות מאוד טובות, אומרים לי ילד זה מגיל. וזה לא הדרך. אז הבנות הטובות מפנימות את זה, ואז מאוד קשה להם להתחבר לכל מיני מושגים. ואם כבר נגענו בנושא, אז בכלל...
אתה אומר לי ילד שהוא ילד רע. הילד לא רע. המעשים שעשית לא טובים. אבל הילד לא רע. עושים שכתוב שרע מנעורה, אבל זה לא זה. זה המעשה לא טוב.
אני איתך. בסוגיה, יש פה עוד כמה נקודות בסוגיה של צניעות. חשוב לשבח, לא רק להעיר, זאת אומרת, שהיא צנועה, אז כל הכבוד לך, איזה יופי, איזה צנוע, איזה בגד יפה, שהיא תשמע גם את זה. ובסוגיה של בנים ובנות, זה עוד סוגיה שבעיניי הרבה הורים, בשני הציבורים, גם הדתי-לאומי וגם החרדי, טועים. גם הבנים וגם הבנות צריכים לדעת שיש מין אחר, פה אנחנו נאמר שני צדדים שאנשים מפספסים בהם. אם אני יכול להיות בתור במקולת, ואישה נשואה מאחוריי נדבקת אליי בתור, ואתה שואלת אותך, את לא יודעת שיש איסור נגיעה? הייתי אתמול בקופת חולים, והאישה בקופת חולים ניסתה להוציא לי איזשהו טופס. היא לא הצליחה, היא אמרה לי, בוא תראה במסך איך אני לא מצליחה. זה מה שאני מצליחה להוציא במסך. גבר ואישה שמסתכלים על מסך יחד, זה קרבה שהיא לא תקינה. עכשיו, היה אמור להיות לה תרגישות לזה, זו אישה נשואה, ואנשים אין להם רגישות, וזה לא תקין. זאת אומרת, יש רגישות שצריכה להיות, ושני הציבורים בסוגיה של איסור נגיעה, יש חוסר רגישות. כשבנות יצאו להפגין בגוש קטיף והמונה, אז אני הלכתי לרב אברום, ואמרתי, אין חשש שהשוטרים יעשו משהו לא תקין לבנות ישראל? אתם לא חושבים שפה... צריך פה לחשוב איך מנהלים את המאבק הזה, מה עם הבנות שלנו? אמר לי הבן שלו, מי ביקש מהם לצאת? הם שאלו אותנו אם לצאת? זה היה לי שוק, רגע. אז מה הולך פה? אז מי כן הורה לצאת? אני באתי, שאלתי שאלה. התשובה שקיבלתי זה, אנחנו לא אמרנו להם לצאת. אז לא היה ברור לי מה התשובה, ואני לא הרגשתי שיש לי את היכולת... לדחוף מעבר לזה, זה גם סוגיה של כלל ישראל. אז בשביל זה הרגשתי שרב אברום צריך לצאת עם הוראה. אני רק אומר, צריך קצת לחשוב פה בסוגיות, בציבור הדתי-לאומי.
אני זוכר, ההורים של אשתי, שלי גם כן. אם היית נקלע לאיזושהי סיטואציה לא טובה, מה פתאום היית צריך להיות שם? למה נכנסת לסיטואציה? לא לטפל בנושא. למה הגעת לזה?
כן. זה, אין לנערה חטא מוות, חזל מדייקים, חטא מוות אינה, אבל למה היא הייתה בשדה לבד עם האיש? זאת אומרת, במעשה אונס, אז התורה אומרת, אין לנערה חטא מוות, מוות אינה. זאת אומרת, היא לא עשתה אונש מוות, זה בכל זאת אונס. אבל יש פה איזושהי טענה, למה היא בשדה לבד? וזה רגישות שצריך כן ללמד ילדה, שוב, בתחילו ורחימו, עם הרבה פיקחות, אתה לא רוצה להוליד אצלה, פחדים, אתה כן צריך ללמד אותה את האיזון שהיא צריכה לדעת ואת החוכמת חיים לא להיקלע למצבים כאלה. עם כל זה, יש גם צד אחר שהציבור לדעתי, מה זה לדעתי? מה הניסיון שלי? זה לא חוות דעת, זה ניסיון שבנות הציבור הדתי-לאומי וגם בחלק גדול מהציבור החרדי לא ערוכות לקשר עם גבר. זאת אומרת, הם זה לא במושגים שלהם. ואז אחרי החתונה הן בכלל לא ערוכות לדבר שהוא אמור להיות דבר חיובי ומענה, לא קיים במושגים, לוקח להם המון זמן בכלל להתרגל למציאות הזו שאין איסור נגיעה. אז זה סוגיה מורכבת, אבל זה כן דבר שצריך לקחת בה בחשבון, איך מבחינה חינוכית אני רוצה שהבת הזו תהיה צנועה, תהיה זירה, וגם תחשוב על החיים לקראת חיי נישואין, חיים משותפים עם בעל. וזה דבר שלדוגמה, בציבור החרדי, בפן אחד הם עושים את זה יותר טוב, שהילדה מגיל 5-7 כבר חושבת על חתונה, ואילו בציבור הדתי-לאומי היא חושבת על קריירה. אין לי בעיה שתתחתן עם אברך ותמיד חכם ותממן אותו והכל, אין לי בעיה. אבל המושגים צריכים להיות לא מושגים של מימוש עצמי כגוף עצמי, אלא מימוש עצמי כחלק ממשפחה, כתפקיד שלי כאימא. וזה דבר שהציבור כל כך עסוק במימוש עצמי, שהרבה פעמים הוא שוכח. אז יש לך בנות שאומרות, אני לא יכולה להיפגש עד 27, שאני אסיים את התואר הזה והתואר הזה והתואר הזה. ואז יש לך את אלה שכן מחנכים לעתי אימא, אבל הסוגיה שיהיה לך בעל ותהי קשורה איתו, וזה חיובי שיהיה מגע ביניכם וחיבה ביניכם, לא קיים. אז אחד מהתופעות שאני נתקל בו המון בציבור של מרכז הרב והרמור וכל זה, זה שהבנות, מרוב שהגוף שלה מגיל, כאילו, היא כל העניין של הנאה פיזית או קשר פיזי עם הפעל, זה תעשה לי טובה, מה אתה רוצה ממני? נביא ילדים לעולם ומעבר לזה, מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, וזה דבר שנאבקים בו, יש, חוברו המון ספרים, הרב פיליקס חיבר ספר, יש, חוברו המון ספרים לנסות להתמודד עם זה, אבל זה ליקוי בחינוך. זאת אומרת, אנחנו לא הכנו את הבנות שלנו לחיי נישואין. אז פה, שוב, זו סוגיה עדינה. איך אתה רוקד פה, וזה צריך הרבה חוכמה והרבה סייעתא דשמיא, וזה מערכת שלמה בעצם של חינוך שצריך איך לפעול איתה. זאת אומרת, זה לא רק אנחנו כהורים, זה גם שאלה של החינוך של הבית ספר וההורים. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לפחות לאן אנחנו שואפים. כשיש לי את התחושה שהרבה הורים יותר חשוב למצד הצניעות, והם לא חושבים שצריך גם כן את האיזון, את הצד השני, שצריך שהיא תהיה שמחה ללכת לקראת חיי נישואין, ותרצה שיהיה לה קשר עם בעל ובניית בית וכל זה. זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון שחסר. שוב, צריך המון המון שיקול דעת וסייעתא דשמיא, אבל זה גם כן חלק מהחינוך של בת, שהוא שונה מהחינוך של בן.
זה גם עניין של דוגמה אישית של ההורים, איך לראות את הקשר בין ההורים.
במידה. זאת אומרת, זה לא מספיק הדוגמה האישית, שאלה גם כן, גם בזה, וזו סוגיה שביקשו ממני להתייחס.
בדור שלנו זה משהו אחר, כל דבר זה אחר. אני זוכר, אצלנו, בני עקיבא, רוב בני עקיבא היה מורב. וזה לא גרם לאנשים עוד יותר. אנשים התחתנו גם בגיל צעיר וגם בגיל יותר מבוגר. והתחתנו עם רבנים, ולא היה בעיה הזה. והיום כשאתה מקצין את זה עוד יותר, שאומרים לך מגן ילדים זה כבר מאוחר שהילדים ביחד, אז באמת אין שום מגע ואין דרך לקרב. מגיעים למצבים כאלה דווקא הפוך. שעד כדי כך שזה מקצינים את זה, אז ילדה באולפנה מתחתנת בגיל 18, הבעל שלה יוצא לצבא ולא נמצא בכלל בבית, ומגיעים למצב כזה שבכלל לא יודעים, לא מימין ולא משמאל, מי מפרנס, היא באמצע לימודים, מי מטפל בילדים באותו זמן, ואתה בכלל נמצא במצב כזה שהבית כבר מחולק. לעומת זה, היה מקרה לא מזמן, לפני כמה שבועות, שאחד הגיש בקשה לגירושין מהציבור החרדי, בגלל שאשתו לא נכנסה להיריון כבר מעל 7 שנים. והלכו בה, היא בכלל עדיין בתולה. אז מה?
זה הסיפור של תווך הוכחות, זה לא...
מה? אני מכיר את הסיפור הזה מקרוב.
זה לא מופקע. מתוך הניסיון שלי כמדריך חתנים, זה לא מופקע. כן. אני אומר לך, כשאני אומר לכם שאני מדבר מתוך ניסיון, זה לא עניין של דעות. אתה עשית פה סוגיה שלמות.
קיבלתי חתונה של ברסלב, שהילד היה בגיל 17 או משהו דומה. פעם ראשונה שהוא ראה את הקלה הזה כשהוא חיסה אותה, מתחת לחופה הוא שואל את אבא, אתה מתכוון להגיד שאני צריך לחיות איתה כל החיים? זה החינוך שהוא קיבל לחיי נישואים. זה לא מקרה, זה חבל שלא צילמו שם בווידאו, בגלל שזה היה בכלל... צילמתי רק בתמונות באותו זמן. אתה שומע את זה.
תקציר תקציר על ה...
טוב, אז בוא נסכם. אנחנו דיברנו על החילוק בין חינוך של בנים לבנות. אמרנו שצריך להבין שהאתגר הוא שונה, כי התפקיד בחיים הוא שונה. לא שאחד יותר מהשני, אלא שונה מהשני. דיברנו על זה שהנפש היא שונה, וממילא יש צרכים שונים. אמרנו שיש הרבה שהוא שווה ביניהם. זה יכול להיות האהבה, העקביות, הגבולות. אמרנו, עם כל זה, האופן שבו אנחנו ניישם את זה עלול להיות שונה בהתאם לנפש של הבן והבן. מתוך זה דיברנו גם כן על כמה סוגיות שהן ייחודיות לבנות. דיברנו על סוגיית הצניעות. דיברנו על זה לא לומר לה שהגוף שלה מגעיל, אלא שזה לא צנוע, אם היא עושה משהו שהוא לא צנוע. דיברנו על זה שאנחנו בעצם רוצים שהיא תרגיש בנוח עם הגוף שלה, שהיא תבין שיש עיקרון שזה טוב שהיא תהיה יפה, שהיופי לא חולק על הצניעות, צריך להיות יפה, צריך להיות צנוע. זה לא, זה אחד משלים את השני. דיברנו על הסוגיה של פנים ובנות, ודיברנו על זה שהילדה צריכה לדעת שהיא הולכת לקראת בניית בית. המימוש העצמי שלה זה מימוש עצמי בתוך בית, כאשתו של מישהו, כשותפה של מישהו, והעיקרון הזה שאנחנו בעצם הולכים לקראת שותפות, הולכים לקראת להיות אימא, וזה המימוש העצמי, וזה חלק מהאתגר. אין לי בעיה שתהיה רופאה, שתהיה פרופסור, שתהיה הכל, אבל שזה יהיה מאוד מאוד עמוק אצלה, שהיא הולכת להיות אישה ואימא. זה סוגיה שבעצם צריך לעבוד עליה בציבור שלנו. דיברנו על הסוגיה של זהירות של בנות, שבנות צריכות לדעת להיות מתוחכמות וחוכמת חיים, ולא להיכנס לסיטואציות בעייתיות. דיברנו על הקשר שהיא הולכת לקיים בחיי נישואין, וגם כן שצריך עם כל הצניעות להכין אותה לקשר עם בעל וקשר אוהב, ולעניין שבן אדם יכול להיות צדיק וצנוע, ועם כל זה גם כן להנות מלהיות עם הבעל, ושזה אחד מהדברים שבן אדם מצפה לקראתו. אמרנו שכל זה דורש הרבה איזון והרבה מחשבה והרבה סייעתא דשמיא, אבל עם כל זה, זה הכיוון שאנחנו, כשאנחנו מדברים על חינוך בנות, אז אלה הם נקודות שלפעמים אנשים מפספסים. מרוב שהם רוצים להיות דתיים, אז הם קצת מפספסים את האיזון שבדבר. דילגתי על משהו? יש עוד משהו ש... בסדר? אז קיבלת תקציר. בסדר. בוא נחזור. כן, טוב, עלתה שאלה תוך כדי הלימוד. בוא נחזור רגע לנקודה שהוא העלה פה. הוא אמר, העצבות מידה רעה מקלקלת המוח והלב. ופה אני מזכיר לכם את הסיפור שסיפרתי על הרב נריה, עם אותו בחור שההורים הביאו אותו ארצה לכפר רואה, נתנו לו כרטיס רק לכיוון אחד.
לא זוכר.
לא זוכר. אז... הוא היה הולך להורים כשהוא הגיע לגיל תיכון והם כבר יכלו, אז נתנו לו כרטיס כיוון אחד ארצה. האבא בא, הנחית אותו בכפר רואה, ואז ההורים הלכו והתגרשו. זאת אומרת, הם רצו את הילדים מחוץ הבית ללך להתגרש. אז הילד הגיע לפה לארבע שנים בכפר רואה, ובלי כרטיס חזור. אני שמעתי את הסיפור מהילד עצמו, זאת אומרת, הוא היום כבר סבא, אבל הוא סיפר לי את הסיפור לפני כ-15-20 שנה, שכשהוא הגיע לכפר רואה, אז זהו, פה, צריך להסתגל, צריך ללמוד עברית, והוא היה הולך למקווה כל יום שישי, ורב נרי היה הולך למקווה כל יום שישי, וזה נהפך להיות חברותה, שהרב נרי היה עובר בשביל ליד החדר או המקום שהוא היה גר, והיה מחכה לו, הוא היה רץ החוצה, היו הולכים יחד, הרב נרי היה טובל, יוצב מתלבש, ואז הוא היה נכנס לטובל, והרב נרי היה מחכה לו, לבוש, מחכה לו שהוא יסתיים להתלבש, ואז היו עולים יחד את השביל חזרה יחד. והיו מדברים בדרך למטה, בדרך למעלה, ואין להם כזה חברותה. אז פעם אחת הוא יוצא לשביל, הוא סוער וזועף, והרב נרי שואל אותו, למה אתה עצוב? אז הוא אומר לו, טוב, ילד בגיל טיפש עשרה, איזה איסור יש להיות עצוב? אז הרב נרי אומר לו, שמע, אין איסור, אתה יכול להיות, אבל שתדע שהעצבות יכולה להביא את האדם לאיסורים הכי חמורים שיש. אז זה אחד מהיסודות שדיברנו עליהם, אני חושב, בהתחלת הדרך, על העצבות. שצריך לדעת שמה שהרב נריה אמר, זה, איך החסידים קוראים לזה? צמצום הדמוכין? כן, העצבות מצמצמת. דיברנו על זה לפני שבועיים, על הרב צדק הכהן. שאיפה מופיע עצבות פעם ראשונה? אף אחד לא היה פה, כנראה זה היה ליל שבת. רב צדק הכהן, שעצבות מופיע פעם ראשונה עם חטא הנחש. על התיקון של חטא המרגלים, שחטא המרגלים מתחבר לחטא הנחש, שהכל זה חוזר לעצבות, והעצבות זה צמצום, ורק דרך העצבות הנחש יכל להוריד את הדם הראשון. זה מה שאתה העלית, ביצבון, שאני שאלתי איפה מופיע עצבות פעם ראשונה, אני התכוונתי ביצבון תוכלנה, זה מה שרב צדוק הכהן כותב. ואתה, אני חושב, הזכרת אז שבעצב תלדי בנים, שזה מופיע עוד קודם. אבל גם כן, זה בתוך העונש של חטא הנחש. אז אנחנו צריכים לדעת על חומר העצבות. הוא אומר לו, אל תעצב ואל ייפול ליבך. זה אחד מהדברים שצריך להשריש בילד גם כן, כמה חשוב השמחה. וזה שאנחנו דואגים מהעתיד או דואגים מהאתגר, זה לא סיבה להיות עצוב, ההפך. אדם צריך להתגבר, להתמודד, מותר לי לפחות, מותר לי לדאוג, אבל לא להיות עצוב. ופה הוא גם נותן לנו תוך כדי ההסדר את הכלי. הרבה אנשים, אנחנו חיים בדור שהוא מציג את עצמו מאוד חלש. זאת אומרת, תשאל בן אדם, בן אדם יאמר, קמתי עצוב, אין לי חשק, לא בא לי. כאילו אני כל הזמן מושפע חיצונית, אני צריך שיבוא לי, אני צריך לקום שמח, אני מושפע. התחושה שלי של שמחה היא לא פנימית, זה לא שאני קובע אם אני שמח, המציאות קובעת לי אם אני שמח. הילדים שלי יודעים הרבה פעמים, אני אומר להם, אתה עצוב? בחרת להיות עצוב, אז תמשיך להיות עצוב. זאת אומרת, זה עיקרון שאני זוחק להם כל הזמן. אבא, אני עצובה, לא נתת לי ארטיק. את צודקת, את עצובה ותמשיכי להיות עצובה. את בחרת להיות עצובה כי אין לך ארטיק, אז תמשיכי להיות עצובה, להתראות. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. העיקרון הזה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור, לנו יש שליטה, המציאות צריך להתמודד איתה. לפעמים היא קשה, לפעמים היא באמת עצובה. אבל על פי רוב, אני קובע אם אני שמח או עצוב. אני קובע על מה להתרכז, על מה להתמקד. עכשיו אתם צריכים לבחור. אם אנחנו נפתח את הרעיון הזה, אז לא נגיע לפרקי אבות היום, אבל נפתח רעיון חשוב. אבל אתם תחליט אם אתם רוצים להמשיך לנושא הזה, או לעבור לפרקי אבות. כן? להמשיך פה? בסדר. כדי להבין את העיקרון הזה, אנחנו בעצם צריכים לעבור רגע לכמה דוגמאות קלאסיות. איפה כתוב בתורה את האיסור לשון הרע? אוקיי, אז איסור אחד, לא תלך רכיל בעמך, זה איסור רכילות, איסור לשון הרע, לא תישא שם השב. אבל אני מדבר אמת, אני מדבר אמת, מה השב? אז היה אדם שהיה עשיר שבעשירים, היה לו את הכל. קורח. היה, חז"ל אומרים לנו, עשיר שבעשירים ביהודים, עשיר שעשירים בגויים. מי היה כנגד קורח? המן, ככה הגמרא אומרת, המדרש אומר. היה עשיר שבעשירים בין האומות העולם. היה לו את הכל. זאת אומרת, היה כל כך עשיר שאפילו אחשוורוש לא היה עשיר כמו. והיה לו גם כן את העתיד שהוא יהרוג את כל היהודים. אז בעצם אין לו בעיות, נכון? אבל הוא יוצא מהמשתה שהמלכה כשהוא רוצה שיחה אינטימית עם המלך, אבל עם המן, זאת אומרת, אז הוא הרגע קיבל עוד העלאה, זאת אומרת, הוא אפילו לדייט בין המלך והמלכה הוא שם, אבל הוא עובר והוא רואה את מרדכי היהודי שאינו קורא ואינו משתחווה. רגע. יהודי אומלל אחד, שעוד הולכים להרוג אותו. זה כבר חתום. מה הוא בא הביתה ואומר? וכל זה איננו שווה לי בכל עת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. וכל זה, אומרים לנו חז"ל, מכאן שאותו רשע, כל אוצרותיו מנויים בליבו. זאת אומרת, הוא ידע לומר לך כל רגע, איפה המניות שלו חזות, כמה תבועה יש לו, כמה ילדים יש לו, כמה... הוא בא וקורא לכל החברים שלו ואומר, אתם יודעים כמה אני עשיר, אתם יודעים כמה יהלומים יש לי, כמה זהב, כמה כסף, כמה... הכל הוא יודע, הוא מתחיל למנות לפניהם, ואז הוא אומר, עכשיו כל עושר הזה, אתם רואים את הכל, לא שווה, יש אותו עוד בחיים. אומרים לו, לא שווה לך, תרוג אותו מחר. מה? או, אז אפשר לפרש בפשט על הסיפור עם הנעל, אני מסכים, אבל חז"ל אומרים לנו, המן מן התורה מניין, מה הגמרא עונה? המינץ. מה הקשר המינץ לאמן? תשובה, זה אותו דבר. זאת אומרת, באים לאדם ואומרים לו, יש לך את כל העולם לאכול חוץ מעץ אחד. הכל תאכל חוץ מעץ אחד. עכשיו זה הבחירה של האדם. האם הוא מסתכל על כל העולם או על העץ אחד? מה אומר להנחש? אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ אגן. מה הקדוש ברוך הוא אמר לכם? אתם לא אוכלים כלום. אני מבין שהוא נתן לכם, אבל את הכי טוב הוא לא נתן לכם. אתם לא, אתם יודעים למה הוא שמר את זה לעצמו. מה קורה? פתאום כבר הכל לא נראה טוב. אחד אין לי, את הכל יש לי. אומרים לנו חז"ל, אילו היו מחכים עוד שעה, בליל שבת היו אומרים לקדש על הענבים האלה, או לאכול את הפת הזו. זאת אומרת, אם את הדת זה פת, אם את הדת זה יין, עוד שעה אתם אומרים לאכול, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתתחרו פה. אז עכשיו, הכל לא שווה, אבל יש לך את הכל, לא, יש אחד שאין לי. מה אומר המן? כל זה איננו שווה לי. הכל יש לי? לא, הכל אין לי, הכל אין לי. מה אומר ילד? אתם כולכם בוודאי מכירים, אתה לוקח ילד לנסיעות וטיולים, אתה משקיע הון עתק, לוקח אותו לגן החיות והכל, ובסוף היום הוא אומר, אבא, אני רוצה את הארטיק. ואתה אומר, לא, מספיק ממתקים ליום, איזה צרכות. לא הבנתי, כל היום לא שווה כן. אז לילד, הרבה פעמים הילד מתרכז בדבר אחד, שוכח את כל המכלול התמונה. בגלל זה הילד מסוגל לומר, אבא, אני שונא אותך. מה אתה שונא אותי? מה עשיתי לך? אבל הוא מסוגל, אין לו בעיה, הוא מסתכל על הנקודה. מה זה לשון הרע? יש בן אדם עם המון מעלות. אני מסתכל לנקודה אחת ומדבר עליה. זה לא תישא השם השב. מה אתה עושה? זה לא אמת. לבן אדם יש הרבה מעלות, אבל אתה מתמקד בנקודה הזו. זה לא תישא השם השב. זה המן הרשע, זה הנחש. נחש קדמוני שבא ואומר, אף כי אמר לו, כי מכל העץ הגן לא תאכלו. אוקיי, בסדר, אם זו ההסתכלות. עכשיו, כולנו ככה. בא אדם, יש לו פנצ'ר בטייר. איזה זוועה, איזה יום. רגע. לך תסתכל סביבך כמה אנשים סובלים. אז מה, אז לך יש פנצ'ר בטייר. בוא, אני אראה לך איזה צרות יש בעולם. לך יש פנצ'ר בטייר, יופי. אני עכשיו מקבל את האפר של תלמיד שהמשפחה שלו שרפו אותו, והוא לא יקבר בקבר ישראל, כי יש תקנה של הרבנות הראשית, שכל יהודי שנשרף ולא מחה, זאת אומרת, כשהוא היה מוכן לזה שישרפו אותו, לא נקבר בקבר ישראל. תחשבו, מה זה, אני נחרד לחשוב מה הנשמה שלו עושה בשמיים. המשפחה שלו גויים, שרפו את הגופה, אין לי שום דרך להוכיח שזה היה נגד רצונו, הוא הולך להיקבר עם גויים. אחרי כל מה שבן אדם עבר, הוא הולך להיקבר עם קבר גויים. אין לי ברירה, אני באתי לפה, בדרך לפה, הייתי בטלפון עם הרבנות הראשית לראות מה אפשר לסדר, אי אפשר לסדר, תקנה של 150 שנה. ויש בזה היגיון גם כן, זאת אומרת, אני מסכים עם התקנה, אני לא הולך להביא.
אבל אם הוא היה גר?
הוא היה גר, אז תאמר זה לא אשמתו. אבל יש תקנה שיהודי ששרפו את גופתו, אם אין הוכחה שזה היה בניגוד לרצונו, לא קוראים אותו.
אין הוכחה הפוכה.
אז זה מה שאני שאלתי, אבל זה התקנה. עכשיו תחשוב על זה רגע. אם אתה תאשר לקבור אותו בקבר ישראל, אז אני בגלל זה לא נאבק. זאת אומרת, למרות שפה תיאורטית אני יכול אולי לנסות להפעיל, לא רוצה להפעיל. לא רוצה, אין לי, אני לא, אני מכבד את התקנה. זאת אומרת, ביטולה זהו קיומה. אין לי מה לעשות, מה אני יכול לעשות?
אפשר לבקש ליד הגדר שמפריד בין צדדים.
בסדר, זה כבר נראה. זאת אומרת, יש לי איש קשר שמוכן לעזור לי בבית הקברות עצמו. זה כבר נראה. אבל אני אומר, אתם מדברים על צרות, תחשבו רגע, מה זה יהודי שלא מגיע לקבר ישראל? בלי ילדים, בלי כלום, עכשיו גם לא יהיה לו מצבה בקבר ישראל. אני, הלב שלי גרוע. אז מה, בן אדם קרא את כל העולם כדי להתגייר, עשה את הכל, בסוף הוא לא מגיע לקבר ישראל. אז יש לי פנצ'ר בטייר, בסדר? נו, פיקדיל. אני אומר, יש בן אדם עכשיו שמחכה לכליה בפלורידה. יש לו 5 ילדים, כולם מתחת לכל בר מצווה, הגדול עושים לו בר מצווה השבת, והבן אדם יושב שם בתור. נו, הלוואי וישג כליה. כמה זמן בן אדם יכול לחיות ככה? אז יש פנצ'ר בטייר, בסדר, מה הפרספקטיבה בחיים? אבא שלי תמיד אמר לנו, אתם צריכים להסתכל על החיים. היה לנו רחוב ראשי שהיה נוסע מהבית למנהטן. והרחוב הזה תמיד היה פקוק. ואתה היית יושב על פקק שאתה רואה, היה נקרא טאפן זי ברידג', אתה יכול לראות איזה 4 קילומטרים קדימה את כל התנועה יושבת ולא זזה. אז אתה יושב שם, אתה יודע שאתה יכול לשבת שם 2-3 בלי בעיה, ואתה לא זז, אתה רואה את כולם לא זזים. אבא שלי תמיד אמרנו, תסתכלו, אתה היית רואה מעבר לנהר את הבית חולים. תסתכלו על הבית חולים ותחשבו כמה אנשים מסתכלים מהחלון שם עליכם, הם מקנאים בכם, היו מתים לשבת ברכב הזה שאתה יושב תקוע.
בלי למות.
בלי למות. אז אבא שלי תמיד אמר לנו, הפרספקטיבה בחיים צריכה להיות מתוך החלון ההוא, לא מתוך הרכב הזה. אתה יושב ברכב תקוע ותנועה, תחשוב עליו שמקנא בך, הלוואי והוא היה ברכב. אז זה, אוקיי, זה פרספקטיבה. מה אני עושה כשאני אומר לשון הרע? אני מסתכל לנקודה הקטנה. מה אדם עושה כשהוא עצוב? זה מה שאמרתי, צמצום הדמוכין. הבן אדם מסתכל על מה שאין לו. אז אם הילד אומר, אבא, אני עצובה, אין לי ארטיק. אז התשובה היא נכון, את עצובה, ותמשיכי להיות עצובה. תאמינו לי, תוך שנייה, ילד כבר לא עצוב. זאת אומרת, הוא רואה שזה לא יעבוד, ואז הילד שנייה מסתובב עם פרצוף ארוך, ואני הרגע אמרתי לו, אתה עצוב, תישאר, אתה צודק, אתה בחר, אתה תמשיך. אתה לא צריך להפסיק להיות עצוב. תוך שנייה, זה כבר לא שווה. אז פתאום הוא חושב רגע, אוקיי, אז אין ארטיק, הלאה, חיים, ממשיכים עם החיים. אבל זה חוזר לנקודה שאמרנו. הדור כל הזמן חושב שהוא צריך להיות מושפע. באנגלית, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אומרים, I fell in love, I fell out of love. איך אומרים את זה בעברית? התאהבתי? כן. כאילו זה קורה לבן אדם. תשימו לב שהמונחים שאנחנו משתמשים בהם באופן סדיר בדור שלנו, זה כאילו האדם כל הזמן מופעל. הגורם החיצוני יקבע לי אם אני אהיה שמח או לא. זה לא נכון. שמחה מתחילה בפנים. העצבות מתחילה בפנים. וזה מה שאנחנו בעצם אומרים, הוא פה כלל את הנקודה הזו, הוא שלל את זה תוך כדי הדיבור. זאת אומרת, הוא אומר, אל תעצב, תדע שהעצבות היא מידה רע ומקלקלת את המוח ואת הלב, מביאה לידי התרשלות, וזה בהזדמנות אחרת צריך לדבר על זה גם כן, רק עשה זאת איפה, התגבר בבוקר, לקום. זאת אומרת, תלוי בך איך אתה יוצא מהמיטה בבוקר. אני לא חולק עליך שיש דברים מדאיגים. נכון, אבל תרגע, תפוס פרספקטיבה, ותדע שזה תלוי בך, אם תהיה עצוב או שמח, ואל תהיה עצוב. כשאני אומר אל תהיה עצוב, אני בעצם אומר תורה שלמה במידות. כשהוא אומר לבחור אל תהיה עצוב, הוא גם אומר לו, השליטה היא שלך, אם תהיה עצוב או לא תהיה עצוב, ואני מצפה ממך לא להיות עצוב. אז הוא אומר, מותר לך לדאוג, אבל לא עצבות. העצבות שורה במי שאיבד את כל עונו למשל, מתייאש ועצב. והדאגה, במי שיודע שבמקום הזה, עמוק באדמה, אוצר נמצא. דואג הוא על עבודתו הרבה לחפור כל כך באדמה, אבל במידה שתתרבה בו דאגתו, במידה זו יתחזק ויתאמץ יותר בעבודתו, ישמח ויעבוד עד שימצא את תוצרו. עצבות זה כשאין לי מנוס. מה אתה עצוב? אין לך מנוס? יש לך מנוס. יש לך להתמודד? תתמודד. אנחנו הוספנו עוד נדבך, שגם במצב כזה אפשר לצאת מהעצבות, גם כשאין לך. אבל הוא אומר, אתה בכלל, מה המצב שלך? כל העניין הוא שאתה צריך לעבוד. בסדר, אז תעבוד. בסדר? כן, נעמוד פה.
להיות בברסלב תמיד.